לימוד מתוך יראה. קודם דיברנו על שמחה בלימוד. לא פחות מזה, קניין תורה מתאפשר רק מתוך שניגשים ללימוד בהמה ביראה. יש לזכור שעוסקים בדברי אלוקים חיים, בדברי רוח הקודש. אם זוכרים זאת, אז אפשר לגשת לדברים, ואם לא, אין שום גישה אפשרית, בשום פנים ואופן. גם לדברי הרב זצ"ל שנתגלו ונכתבו כאילו בסגנון ספרותי, איני יודע כמה בני אדם מסוגלים אפילו להריח בהם, לא רק שלא ללמוד את זה, אפילו משהו מזה. יש לחזור על כך אלפי פעמים, ואולי נזכה להתקרב במשהו לאמיתת דברי התורה. כן. דברי אלוקים, שזה המשך מריבונו של עולם. אלוקים חיים, שריבונו של עולם מתגלה בתוך החיים שלנו, בתוך המציאות שלנו. הוא מדבר על, בעיקר על גמרא, אבל גם רוב דברי הראשונים. כשאתה עומד מול הרמב״ם או מול הרמב״ם ואתה רואה דבר שאתה לא מבין למה הוא אמר את זה, נראה לך שזה לפי הבנה שלך ההפך מה שכתוב בגמרא. אז אם אתה אומר הוא לא הבין את הגמרא, אתה לא יודע עם מי אתה מדבר ועל מי אתה מדבר. כן? בזמן שאתה בקושי יודע משהו מהגמרא, הוא שולט בכל. הוא שולט ועם מסורות וידע והרבה יותר מהגמרא הזאת שאתה מכיר אותה. זה כשאתה מדבר עם אדם ואתה לא מכיר מי האדם שלפניך, אתה עלול להקל ראש לדברים שלו. אם אתה מתייחס אליו ברצינות, אז יש להניח שאתה תשים לב לכל דיבור שלו, לא במבט מזלזל, מקל, וחושב שהוא היה מהדור ההוא ולא הבין כלום. אתה יודע שאתה מדבר עם מישהו גדול, שאתה לוקח כל דבר שלו ברצינות. היית עומד לפני שופט, ואתה צריך לדבר לפני השופט. אתה מבין שכל מילה שלך שיכולה, אתה תצטרך לשלם עליה. אז היית לוקח מאוד מאוד בזהירות כל מילה שאתה אומר. גם את התוכן, גם את הסגנון, גם מה להקדים, מה לאחר, מה חשוב יותר, מה פחות חשוב, איזה טענה כדאי לך להגיד. כי אתה מבין שאתה עומד לפני מישהו שהוא בעל סמכות הרבה יותר משלך. אם ניגשים לגמרא, וקוראים לזה כמו שקוראים עיתון או ספר, זה לא לימוד. אם לומדים תנ"ך כמו שלומדים היסטוריה, אז אומרים יש כאן אי דיוק בשנה הזאת, ויש כאן אי דיוק בדקדוק, פה עברו מלשון רבים ללשון יחיד, כנראה שבאותו זמן לא דיברו טוב. מה? אתה לא יודע מה זה תנ"ך. תנ"ך זה לא היסטוריה ולא ספרות. תנ"ך אלה דברים של אלוקים שמגיעים אליהם, ומתוך זה יש לזה כל מיני סגנונות מיוחדים, דקדוק מיוחד, סגנון אלוקי. בונו שלום לא מדבר בשפה של הרחוב, הוא מדבר בלשון מאוד מאוד גבוהה, שלכל מילה יש משקל ויש משמעות. אם יש כאן כתיב וקרי, אתה רואה שאפילו באותיות שבתורה יש אותיות גדולות ויש אותיות קטנות, יש מילים חסרות בהם, יש מילים מלאות בהם, יש מילה עם יוד, יש מילה בלי יוד. הזכרנו לדוגמה דוד המלך, ברוב המקומות הוא נזכר בלי יוד, דברים עם תמיד עם יוד, בשיר השירים לפעמים עם יוד. ירושלים בכל התנ"ך היא בלי יוד, בין הלמד ללמד. יש חמש פעמים בכל התנ"ך שיהיה עם יוד. זה לא מקרה. יש סיבה למה כאן זה הופיע עם יוד, למה תמיד זה בלי יוד. כן. אז אם אתה ניגש מתוך זהירות, יש סיכוי שתבין. אבל אם אתה ניגש מההתחלה, שכנראה הם בני אדם כמוני, לפעמים הם טועים, גם אני טועה לפעמים, אז גם הם טועים לפעמים. אז מובן שאתה לא תבין, לא תלמד תנ"ך. אתה תלמד, אולי היסטוריה, גם זה ספק, כי התנ"ך לא נכתב בשביל היסטוריה. הוא לא בא לספר לך את דברי הימים של אז. ספר בראשית לא מסופר על המאבקים של המעצמות בצפון, בדרום, מצרים, השושלות של המלכות. מסופר על 70 שנה של אברהם אבינו, שניים שלושה פסוקים. משה רבנו, מאז שהוא יצא מבית פרעו, עד שהוא חוזר בן 80, אתה לא יודע כלום מה שקרה, לא במצרים, לא במדיין, כלום. למה התורה לא מספרת? אם זה ספר היסטוריה, זה מספרים. משה רבנו, איך הוא נשא אישה, איך הוא הסתדר עם הסביבה החדשה, מה זה מדיין, מה היה שם. התורה לא מספרת מילה. כלומר, דברים שהתורה חושבת שזה חשוב לכל הדורות, ושיש לזה משמעות אלוקית, היא מדברת על זה. דברים שהמשמעות שייכת רק לעולם הזה, שבעוד כמה שנים זה לא מעניין אף אחד, התורה לא תספר. כך גם הגמרא נערכה, המשנה על ידי רבי יהודה הנשיא, והגמרא על ידי רב אשי ורבינה ועוד כמה גדולים, הם החליטו מה כן להכניס, מה לא להכניס. אז אם אתה רואה במסכת שבת שאומרים לנו 100 שנה קודם חורבן הבית היה כך, 180 שנה קודם חורבן הבית היה כך, למה מספרים את זה? כדי שתלמד היסטוריה? גמרא זה לא ספר היסטוריה, גמרא זה בא ללמד. זה כנראה שרוצים ללמד אותך שזה שייך לחורבן, שזה קשור לתהליך של החורבן, לכן היה צריך את הגזרה הזאת, והיו צריכים להיות האנשים המסוימים האלה שהם יחיו באותה תקופה. אז אתה צריך ללמוד להכיר את האנשים האלה לפני שתבין למה הם חוקקו את מה שהם חוקקו. כן, אז כל סיפור וכל דבר בגמרא, אתה מתייחס לזה כמו ששמעת את זה מאדם גדול מאוד. ואז כמו שאתה מתבטא לפני אדם גדול מאוד, תאר לעצמך שאתה צריך לתת שיעור לפני רבנים. אתה מבין שאתה פוחד בכל מילה, אולי אתה תצטט דברים לא מדויק, אולי אתה הבנה לא נכונה, אתה חושש, אתה לא מדבר בקלות. אם זה לפני רבנים גדולים מאוד, מפורסמים בכל העולם, אתה כמעט לא תרצה לדבר, תפחד לפתוח את הפה בכלל. אז כשאתה מדבר על ראשונים או על גמרא, תבין שהאנשים האלה הם גדולים, כל האנשים הגדולים שאתה מכיר הם קטני קטנים בשבילם. אם תלמד בצורה כזאת, אז יש להניח שאתה תשים לב לכל מילה, לכל דבר. זה לא אומר שתבין הכל, שתדע הכל, אבל אתה תבין הרבה יותר מאשר כשאתה מתייחס בקלות ראש. נכון, גישה לגמרא, לדברי גדולים, צריכה להיות מתוך אמה ויראה. ואם לא, זה לא לימוד, זה לא גמרא. אז מגיעים לזה שבבתי ספר לא דתיים, כעת רוצים להוציא את לימוד התנ"ך, אמרו שלימוד התנ"ך זה משעמם ולא מעניין, זה דברים עתיקים, איך, בצורה שהם לומדו את זה, באמת, זה כך. תנ"ך זה קודם כל ספר של אמונה. זה ספר שהשם מדבר איתנו. השם מוסר לנו כל מיני ידיעות וכל מיני הדרכות שחשובות לנו על פי שמי שמיים. אם אני מסתכל על זה כך, יש סיכוי שאני אבין טוב. אבל אם אני חושב שאדם כתב את זה, שדיבר באותם הזמנים בשפה הזאת, שזאת הייתה השפה המקובלת, לא למדתי כאן כלום. כי מה שנוגע לדור שלו, זה לא נוגע לדור שלנו. כמו אחרי אלפי שנים, זה כבר, אנחנו בעולם אחר, בתרבות אחרת, זה לא מעניין. אז בצורה שלומדים את זה, אפשר להבין, אבל הם לא רוצים ללמוד תנ"ך.
מה המטרה של
הספר
כמו
תנ"ך? מה?
מה
המטרה של לימוד התנ"ך?
כן.
תנ"ך זה ספר אמונה. איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על הדור? מה הוא מצפה מהדור? למשל, פעם כתב לי מישהו, יהודי דתי, אמר לי, אתם רבנים, מחפים על דוד המלך, על הסיפור של בת שבע, ואתם יודעים שזאת האמת, ואתם מנסים לטשטש את האמת. אמרתי לו, האם דוד המלך כל החיים שלו זה רק הסיפור של בת שבע? לא. ספר תהילים זה לא דוד המלך? האם זה נכון להגיד ללמוד כל הזמן את הסיפור של בת שבע? תסתכל בספר תהילים, תראה באיזה סגנון הוא מסור לבורא עולם. איך שהוא אומר, זה דין אלי צוניה מאוד מתורת חולה לא נתית, השיביתי השם לנגדי תמיד. יש מישהו שאתה מכיר שאמרתי דברים כאלה? חטאתי נגדי תמיד, הוא מתחרט על זה כל החיים שלו. מיטתי בדמעתי ארסי אמסי, אני ממיס את המיטה מרוב דמעות. זה דוד המלך שאתה הבנת מבת שבע? אתה משווה אותו לנפוליון? נפוליון או קארל הגדול, או קארל גוסטב, או פרידריך הגדול, כל אלה שאתה קורא גדולים. כשהם חנסו נשים, הם בחו על זה בלילה? או שהם שמחו, שהם חושבו שהם מוצלחים מאוד? אתה משווה אותו עליהם, ואתה אומר שזה דוד המלך? חוץ מזה, תסתכל בתנך. דוד המלך נלחם נגד ארם, אדום, מואב, עמון, נגד הפלישתים, המון מלחמות. כל מלחמה בספר היסטוריה, כמה היו מספרים עליה? הרבה. כל המלחמות האלה הם בפרק אחד, הכי קצר בספר שמואל ב'. הסיפור של בת שבע, שלושה פרקים. מה זה אומר? הסיפור של בת שבע זה היה יום אחד, אולי, כל הסיפור, ביום שהוא ראה אותה וזה היה מה שהיה, ועל זה יש לך סיפור של הנביא ושל התוכחה ושל הגערה ומה שדוד מנסה לתקן, ועל זה התנך, כל ספר על כשאתה קורא על ויליאם הכובש או כל המלכים של הגויים, יש בכלל מספרים בכלל סיפורים האלה עם אנשים שלהם מה שהם עשו. אתה יודע כמה הם נעפו וכמה הם גזלו ורצחו, מסופר? מסופר שברק על הכיבושים שלהם ועל הארמונות ועל המיסים ועל המאבקים שלהם בין מלך למלך. לחיים פרטים בכלל לא מדברים. זה לא מעניין את אף אחד. למה התנך מספר את זה על דוד המלך? כתוכחה. כדי להראות לנו מה זה מלך של ישראל. המלכים שלנו, אנחנו לא נוצרים שמאמינים שאדם הוא אלוקים, הוא בן של אלוקים, הוא נקי לגמרי לגמרי, ואין אדם, יש אדם שאין בו שום חץ, הוא מלאך, הם אומרים שיותר ממלאך, הוא אלוקים. אצלנו אנחנו מדברים על אדם גדול מאוד שיש לו גם חץ, ושהוא יודע לחזור בתשובה. מה יותר גדול? מה יותר אמיתי? לטשטש, להגיד שאין אדם שהוא מלאך, אין אף אחד. התורה מבקרת את אברהם אבינו, את יעקב אבינו, את משה רבנו. ענק שבענקים. אדם שהשם דיבר איתו פנים אל פנים, ישב עם הקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה ולמד תורה. אנחנו אפילו לא מבינים מה זה. ועל האדם הזה, שהשם אמר לו, לא קידשתם את שמי, אתם עשיתם כך וכך, לא תבוא אל הארץ. התורה לא מבטרת לו, לא מבטרת לאף אחד. התורה לא מסתירה. וזה הגדלות של התורה. וזה לא מקטין את האדם, זה לא מקטין את משה רבנו. זה מראה לך שכל הדברים האמיתיים על משה רבנו הם אמיתיים. אמרתי לו, תסתכל גם בדברי הימים על דוד המלך. תראה כמה תוכניות הוא הכין לבית המקדש. תראה איך הוא הכין את עם ישראל. תראה כמה תורה הוא למד וכמה הוא לימד. כל זה אתה שוכח? רק מעשה אחד, זה הדבר הגדול שהרבנים מזכירים. תראה, נניח שדוד המלך חטא בבת שבע. עכשיו, לפי מה שאתה מבין, אשת איש. כן, חטא חמור מאוד. מי קבע שהחטא הזה חמור?
תורה.
תורה. מי נתן את התורה?
הקדוש ברוך הוא.
אז איך הקדוש ברוך הוא מבת שבע מסדר ששלמה המלך יהיה מי שיבנה את בית המקדש? הוא מבין פחות ממך את החטא? הוא אמר שהחטא חמור כל כך, והוא אומר שהבן שנולד מבת שבע הוא יבנה את ביתי, לא אתה. כלומר, הבן הזה הוא יותר טוב מדוד המלך. למה הוא יותר טוב? מה, איזה זכויות יש לו? הזכות של שלמה המלך זה בגלל שהוא בן דוד. זה הזכות של אבא שלו, זה לא הזכות שלו. מכאן אתה מבין כמה דוד המלך גדול בעיני השם. אם אתה רואה בספר תהילים, מזמור לאסף. אסף זה לא דוד ולא הבן שלו ולא אח שלו. ושם הוא אומר על דוד המלך, שהשם אמר עליו, כסאו כשמש נגדי, כי הריח ייקון עולם. שהשם מחשיב את דוד לא פחות מהשמש בעולם. זה מסתדר אצלך עם הבנה שדוד חטא כבבת שבע, כמו איזה מישהו נועף או רוצח, זה הולך לך ביחד? אתה חושב שאתה מבין את התנך נכון? שאתה קורא את הפרק ואומר שזה כפשוטו? אם קצת יש לך שכל וקצת הבנה, אתה מבין שצריך למצוא אלף הסברים למה לא ייתכן שדוד חטא בבת שבע כמו שאתה מבין, שזה לא לפי הפשט. ואני אתן לך דוגמה שנייה. בספר יחזקאל באים זקני ישראל ליחזקאל הנביא, הם רוצים לדרוש את השם, לא כתוב מה הם רוצים. אז השם עונה להם, הלדרוש אותי אתם באים, חייאני נאום השם אם יידרש לכם, אני לא מוכן לדבר איתכם. ואז הוא מתחיל נאום שלם, מה השם עשה עליהם, עם ישראל במצרים, איך שהוא הוציא אותם, איך שהוא לקח אותם במדבר ונתן להם תורה, ובסוף הוא אומר, אני יודע מה שאתם רוצים, אתם רוצים להפסיק את הברית עם השם. בשביל זה באתם, אתם בגלות, ראיתם שסבלתם בגלל שלא שמרתם את התורה, החלטתם לבוא לבקש להפסיק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אישה שרוצה להתגרש מבעלה. אני אומרת, אני כבר לא אוהבת אותך, אני אוהבת גבר אחר. בוא נתגרש. זה אומר, חי אני אם יידרש לכם, אם לא ביד חזקה ובחמה שפוחה, הם לא חלכם. אתם תישארו שלי ולא יעזור לכם כלום. למה? השם רוצה, השם הוא מלך מלכי המלכים, הוא לא יכול לברוא לו מישהו צדיק, עם חסיד וצדיק, יש לו בעיה? למה הוא רוצה את ישראל? כי השם לא מבין? כי השם הוא גבר אנס שתפס איזה אישה? ושם, כשהוא מוכיח את ישראל, כתוב, ואמרו מבית ישראל במדבר, ואת שבתותיי חיללו מאוד. אם היית שומע מילה כזאת שאומרים עם ישראל חילל שבת מאוד, מה היית מבין? לפחות 80% מהעם חילל שבת בצורה חמורה. ומה מתברר שב-40 שנה היה יהודי אחד שחילל שבת? זה נקרא חילול שבת? זה נקרא שעם ישראל חילל את השבת? יחזקאל הנביא לא ידע? או השם לא ידע? כשאתה רואה את התיאור הזה, זה מלמד אותך שהדרישות של השם מישראל הן מאוד מאוד גבוהות. אם השם, אם מסופר על דוד, החטא הזה, זה בגלל שהוא כל כך גדול, לכן מחמירים עליו ומציירים את זה בציורים הכי חריפים. בגלל המדרגה שלו. כמו שאתה רואה, את שבתותה החיללו מאוד. חילול שבת אחד, זה את שבתותיי חיללו מאוד, כל דבר כזה. כל מה שאתה רואה עם עם ישראל במדבר, כן? זה בירמיהו, אתה שומע, זכרתי רך חסד נעורייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרוע. אתה רואה שעם ישראל, כשהשם שואל אותם, ואתם שמעו, תשמעו בקולי, שמרתם את בריתי וכו', ויען כל העם יחדיו, מה זה כל העם? העם זה כל העם יחדיו ברגע אחד בלי הפסקות באמצע. כל אשר דיבר השם, מה זה כל אשר דיבר השם? מה שהשם רוצה נעשה ונשמע. זה עם שעובד עבודה זרה? זה מסתדר לך? כמו שתראה אדם גדול שפעם אחת שמעת אותו מקלל מישהו, אז מה אתה חושב שהכללה זה מאפיין את האדם וכל החיים שלו אתה יודע זה צדיק כמו רב אריה לוי עוד יותר. זה רב אריה לוי, אתה מוכרח להגיע למסקנה שכנראה ברגע הזה היה איזה משהו יוצא מן הכלל שאיכשהו זה הגיע לזה. אבל להגיד שזאת האישיות שלו, זה חטא, זה עוול. לקחת רגע בחיים של אדם שנכשל, ועם זה לתאר את כל החיים שלו, שזהו. אז כתבתי לו את זה במכתב. אמר לי, אתם הרבנים בטח, אתה אפילו לא תענה לי, כי אתם פחדנים. אפילו אני לא פוחד, אני כן עונה לך, אני מצפה שגם אתה תענה. הוא כבר לא ענה. בגלל שהיא דורשת מאיתנו כל כך, היא מסתכלת עלינו, כשאני חלילה חלילה אראה מישהו מהישיבה מחלל שבת, זה זעזע אותי פי אלף ממה שאני אראה אלף אנשים ברחוב מחללים שבת. כי מהם אני לא מצפה יותר מדי. אז הדבר הזה יכול להישאר לי בזיכרון ולהפריע לי מאוד שנים על גבי שנים. ואחרים, לא בגלל שהחילול שבת הזה הוא יותר חמור. שאלה מי עשה את זה? בגלל האישיות של האדם. ככל שהאישיות היא יותר גדולה ומצפים ממנה יותר, כך כל חיסרון הוא בולט מאוד. בגלל שהאדם גדול. כשהתורה מדברת על האבות, צריך לתאר לעצמך איזה אנשים הם היו. השם בוחר באברהם ואומר למעני זרע אברהם אוהבי שהשם יזכור אותם לעולם. השם הוא לא ילד, הוא יזכור לעולם. כל העולם בשבילו זה פחות מרגע אחד בשבילנו. איך זה שהשם יזכור את אברהם לעולם? שחזקיהו המלך, חזקיהו הרבה יותר צדיק מדוד המלך, נכון? הוא לא בעל אשת איש, לא הרג אנשים, עמד תורה מהבוקר עד הלילה. וכשהשם אומר לו, גנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד אבי, זה לא בזכותך. בצדך לא היה מגיע לך. זה מצד דוד המלך. זה לא אומר לך, הפסוק הזה צריך כעת להסתכל על דוד המלך ולבחון את הכל מחדש? שכל מה שהבנתי בעצם לא הבנתי? אם חשבתי שהוא לא בסדר, והייתי בטוח שחזקיהו הוא הצדיק הגדול. חזקיהו, ראית שהוא עשה איזה מעשה לא טוב? לא. הוא הביא את כל ישראל לעסק בתורה, אביו היה אחז, והוא הרס את כל העבודה הזרה של אביו. הוא היה צדיק כזה, עליון. הרבה יותר מדוד המלך. אבל מה אומר הקדוש ברוך הוא? לא. שדוד המלך הוא הרבה יותר ממך, שבשבילך לא הייתי עושה את הנס הזה. למעני ולמען דוד עבדי. מה זה אומר? שכל מה שחשבתי קודם שאני מבין על דוד המלך, באמת לא הבנתי. כי אם השם מעריך אותו כך, אולי השם, אם היה כותב איזה סופר גוי. אז הייתי אומר סופר גוי, אצלהם הניאוף זה דבר קל מאוד. זה מקובל, זה חלק מהחיים שם. שבוגדים, אישה בבעלה, בעל באשתו, זה סדר החיים שם. לא רואים את זה כל השחקנים המפורסמים. אין מישהו שלא התגרש 6 פעמים, 7 פעמים, מחליפים נשים וגברים כמו גרביים. בשבילהם זה כלום. כן? הייתי אומר שאם הוא כתב דברים לא טובים על דוד המלך, כי הוא ככה הוא רואה את זה. ואולי הוא מקל אחר כך שהוא אומר שדוד בכל זאת חזר בתשובה, הוא מקבל את זה, כי אצלהם כל אחד הולך לקומר, אומר חטאתי, מחקו לו את כל האבונות. הוא רצח אנשים, גזל אנשים, בא לקומר, הקומר אומר לו, הכל מחו לך, רק תשאיר אצלי סכום כזה וכזה. אחר כך, ולך, אין לך אבונות. כן, אז הייתי אומר, אולי כך. אבל מי ציבה על גילוי עריות? מי עשה את זה? מי אמר שבשביל חטא כזה הארץ תקיעות? מי אמר שהאישה אסורה לבעל ולבועל? אז איך השם מרשה לו אחר כך להיות עם בת שבע? השם חזר בו מהתורה? זה השם אומר את זה. אז כשאתה לומד תורה, תזכור כל פעם מי אומר את הדברים האלה. מי אומר את דברי הנבואה? תזכור שהדברים נאמרו על ידי ריבונו של עולם, ייתן לך יחס אחר לכל. זה לא נכתב על ידי אדם. אם זה היה חטא של אשת איש כפשוטו, אז חלק מהתשובה לעזוב אותה, להתרחק ממנו, נכון? אם מישהו נכשל באשת איש, איך עושים תשובה? שלא יחזור לאותו החטא לעולם, נכון? אז איך זה שהוא נשאר עם האישה הזאת? ולא רק שהוא נשאר, אלא השם אומר שהבן הזה שנולד, איך שהוא נולד, השם שולח את הנביא וקורא לו ידידיה, והשם אהבו. למה השם אוהב את הבן הזה? מה יש לאהוב בבן הזה? שנולד מאשת איש? מה קרה פה? איך אפשר להגיד השם אהבו? אתה מבין שכנראה מדובר כאן במשהו הרבה יותר מסובך. שבהבנה שלנו, זה ההבנה שלנו כאן, היא מוטעת, זה לא יכול להיות. מה? התורה רוצה שאנחנו נדע שהשם דורש מאיתנו דרישות חמורות, ושלגבינו, אם כתוב ש מי שרוצה מארץ ישראל יהיה דומה בעיניך כמי שעובד עבודה זרה. הגמרא אומרת, נכון? אתה מסתכל על מי שבא מטיול לחוץ לארץ כעובד עבודה זרה, ושאתה מסתכל, חבל, ספר כמה היה נעים שם, ראית, היה נחמד שם, מתי תהיה לי הזדמנות? מה? לא, כתוב מי שיוצא מארץ ישראל, דוד המלך אמר גרשוני היום למור לך עבוד אלוהים אחרים. ולמה הוא יצא? בגלל סכנת נפשות, הוא לא יצא לטייל. שאול רדף אחריו, הוא היה בסכנת חיים, הרגו את כל בני המשפחה שלו. מי שיוצא בסכנה, לכל היותר תגיד בסדר, לא הייתה לו ברירה. ואיך הוא מסתכל על זה? כאילו עובד עבודה זרה. כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. פגשת פה מישהו שכעס מהחברים שלך? הזדמן לך? אתה חושב שהוא עובד עבודה זרה? אבל הגמרא אומרת את זה. למה? כי התורה מצפה מאיתנו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים לצפות מעצמנו. אז אם זה כתוב על דוד המלך, תדע שאף על פי שלא היה שם שום איסור כפשוטו, זה ברור ומוחלט ואין ספק בזה, אבל כיוון שזה נעשה בצורה לא ראויה, אז מתייחסים אליו בביקורת כאילו הוא עשה את הדברים הכי חמורים. בגלל הרמה שלו, בגלל המדרגה שלו. אם הוא לא היה במדרגה הזאת, יכול להיות שלמישהו אחר בכלל לא מסתכלים על זה. תדע שאם יש אנשים שהקדוש ברוך הוא מעריך אותם ואתה שומע אותם ואתה מזלזל בהם, אתה יודע במי אתה מזלזל, לא בהם. סיפר לי הרב גרשוני, תכונו לברכה, הוא היה התלמידים האחרונים במרכז הרב של הרב קוק, ש הוא פגש את הרב פעם, את הרב חרלאפ, ושמע אחד מהיהודים הקיצוניים שדיברו נגד הרב קוק. אז אמר לו הרב חרלאפ, הצדיק הדור, אמר לו, אתה יודע על מי אתה מדבר? על מי ששרפים בשמיים פוחדים ממנו. על מי אתה מדבר? אתה יודע מי זה הרב קוק? איך אתה פותח את הפה בכלל? מי אתה? והרב גרשוני סיפר לי שהוא בעצמו, הוא היה בידידות עם הגאון בבריסק, הרבה גדולים. הוא אמר להם, אתם מדברים על הרב קוק כי אתם אפילו לא מבינים אותו. אתם לא יודעים, אתם לא מבינים את הדברים שלו. כל הביקורת שלכם זה הכל חוסר הבנה. הוא אמר לי, אני ראיתי הרבה גדולים בחיים שלי. את חיים אויזר, את הגאון מבריסק, החזון איש, הרבה גדולים. נפגש איתם. הייתי כשהוא ישב שבעה על הבת שלו, באתי לנחם אותו. הבת שלו קיבלה מכת חשמל ונהרגה במקום. היו שתי בנות בסך הכל. אז באתי אליו הביתה, והגיע הרב גורן והרב קוליץ. הרב קוליץ היה רב בית דין של ירושלים, רב ראשי של ירושלים. ובתוך זה שהם ישבו לנחם אותו, מישהו העיר איזה הערה של גמרא, פתאום הציל ויכוח כזה, היה שם מסע ומתן, ראית אש וגופרית. חצי שעה מתבקשים על דברי תורה, מצטטים, אין אבל, אין כלום. כשהוא היה בן 80, הוא אמר לי, אני עד היום, ברוך השם, לא פחות מ-16 שעות כל יום לומד. אתה בחור לך, יש הרבה יותר כוח. הוא בן 80, למד 16 שעות ביום. כן, אז אם אחר כך אתה נפגש עם אנשים כאלה, אתה מזלזל בהם. אתה יודע, על מי אתה מדבר? הוא אמר לי, אני פגשתי הרבה גדולים, אבל ראיתי את הרב קוק. הוא אמר, הם היו כמו כוכבים והוא כמו שמש. אתם לא יודעים איזה הבדל. אתם לא, אפילו לא יכולים להבין על מי מדברים כאן. זאת אומרת, אני ראיתי, אני פגשתי. ראיתי גדולים וגדולים. כשלומדים מתוך יראה, לכן גם הרב ציודה כותב כאן שיש הרבה שקוראים את הדברים של הרב קוק, הם חושבים את הדברים ספרותיים ומליצות יפות. זאת אומרת, שאפילו הם לא זוכים להריח את הדברים של הרב. מתרחקים, רוחקים, לא ראויים לזה. הייתי פעם בשיעור של הרב ציודה, בסוף השיעור, זה היה נדיר. הוא אמר, אני יודע שאתם חושבים שהבנתם, אני אומר לכם, לא הבנתם שום דבר. אתם חושבים שהבנתם. אם אדם לומד מתוך כבוד ויראה לאותם גדולים שלומדים את הדברים שלהם, אפשר לקרוא לזה לימוד תורה. אם לא, זה לא לימוד. אתה לא מבין על מה אתה מדבר. תורה לשמה. העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. לימוד תורה לשמה הפירוש לשם התורה. זה לא לשם השם, לשמה. כשאתה מבין כמה שהתורה הוא לשם נותנה. והיינו אך, הוראית בקודש הבריך רוחם. תכלית הנשגבה של תורה היא השראת השכינה בעולם. קידוש השם בעולם, גילוי אור השם בעולם. דרך השם, כותב הרמח"ל, שחיים יוצאתו, הוא כותב שהקדוש ברוך הוא, כשברא את העולם, רצה שבני אדם תהיה להם איזה דרך להיפגש איתו בדרך ש... סוף הגבול של הכוח של האדם, להיפגש עם הבורא ולא להיעלם. אז הוא צמצם את עצמו וסידר ש... הוא כולו בתוך התורה. כשאדם לומד תורה, הוא בעצם נפגש עם השם. כי אין לנו דרך אחרת. אם ננסה לחשוב במחשבות שלנו על הבורא, כל המושגים שלנו, גדול, גיבור, חכם, אלה מושגים שבאים מהעולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא מהעולם הזה. כל המושגים שלנו לא רואים. בלית ברירה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא גדול, גיבור ונורא, כי אם תגיד שהוא לא גדול, אז יחשבו, הוא קטן, זה אין על מה לדבר. אבל המילה גדול היא קטנה בשבילו. המילה גיבור היא חלשה. כל המושגים שלנו, אם הוא ברא את הגבורה ואת החוכמה, אז כל מה שהוא ברא זה קטן, זה נברא על ידו. הוא הרבה יותר מזה. אז בעצם אין לנו שום דרך להבין את הבורא. הדרך היחידה שאפשר להבין את הבורא זה התורה. בתורה אתה נפגש עם מחשבות שהבורא חשב. מה שכתוב אסור או מותר, זה אומר שהבורא מסתכל על הדבר הזה בעין חיובית או בעין שלילית. ומזה אני מתקרב להבין את הבורא. כמו שאם אני רוצה להכיר מישהו מכם. אם אני מכיר אותו על ידי הלבוש שלו, ועל ידי הקומה שלו והמשקל שלו, אני לא באמת מכיר אותו. מתי אני מכיר אותו? כשאני שומע מה הוא אוהב, מה הוא רוצה, מה הוא חושב, מה התכלית שלו בחיים. כאן אני רואה מי האדם הזה. אדם טוב, אדם חכם, אדם שרואה דברים בגדלות או בקטנות, קטנוני. ככה הייתי בלוויה של הרב ניסים, ראשון לציון. אז הרב גורן היה בלוויה. עמד לידי מישהו, אמר לי, פעם ראשונה שאני רואה את הרב גורן, לא ידעתי שהוא כזה נמוך, אני יותר גבוה ממנו. טיפש. זה אתה מודד את עצמך מולו? מי אתה? מה, בגלל שהוא נמוך? זה כל מה שאתה תופס באדם? כן. איך נוכל להשיג את הבורא? זאת התורה. כשאתה לומד תורה, ככל שאתה לומד לא רק מסתפק חלק מהתורה, אלא המון תורה, הקפה גדולה של תורה, וככל שזה יותר בעומק ויותר פנים, מתחיל להרגיש כאן איזה ים של גלות, עוצמה גדולה, ולא רק של חוכמה, אלא של טוב, צדק, יושר. אין כאן אתה נפגש עם הבורא. כן, אז כשאדם לומד תורה לשמה, מתוך זה שהוא מאוהב בתורה, הוא יגיע לאהבת השם. בלי זה תדבר שאתה אוהב את השם. מה זה אתה אוהב את השם? מה אתה יודע עליו שאתה אוהב אותו? איך אתה יכול להגיד שאתה אוהב אותו? אתה לא מכיר אותו בכלל. איך אפשר להגיד אני אוהב את השם? כשאדם אוהב את התורה, זה אומר שהוא אוהב את השם. כי התורה זה האישיות של האדם. כשאתה שומע שהדבר הזה צודק והדבר הזה לא צודק, אתה מתחיל לברר את המושג של צדק גם בתחום הזה, וכשאתה מבין שזה מאוד מאוד ישר והגון ורק כך, אתה מתחיל להבין כמה הקדוש ברוך הוא ישר, כשאומר שזה אמת וזאת לא אמת, זה חיים וזה זכאי. אתה רואה את החתירה לצדק, ליושר, לאמת, בדקדוק של דברים קטנים קטנים. כל שאדם יותר גדול, כל מילה שלו אתה יכול למדוד את זה. למה הוא אמר את המילה הזאת ולא מילה אחרת? אדם קטן, הוא פעם אומר ככה, פעם אומר ככה, הוא בעצמו לא מעריך את המילים שלו. התכלית הנשגבה של תורה היא השראת השכינה בעולם. על ידי התורה, כל מקום שעשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שויה מהם. קידוש השם בעולם, גילוי אור השם בעולם. עסק בתורה לשמה הוא מצד עצמה של התורה, של תורה. וכן, מתוך המצב העילאי של העוסק בתורה לשמה, הוא זוכה לדברים הרבה. לריבוי פרטי תורה, פלפולים וחידושים בתורה. לא כתוב מה הדברים הרבה. בעל פה, שמעתי את הרב צבי יהודה, שאומר הדברים הרבה, שהוא זוכה לכל כך הרבה דברים שאי אפשר להגיד מה הם. כשאתה זוכה לאחיזה גדולה בתורה, אתה בעצם זוכה לדברים שכוללים עולם שלם. לכן אי אפשר לתאר. אחרי זה כתוב ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, אוהב, אהוב ונקרא רע. כן? יש אחרי זה לא עוד, זה הדברים האחרים. אבל הדברים הרבה אין מילים. אין מה להגיד. יש דברים שהם למעלה מהמילים. או שנזכר כתוב בתורה בפרשת התוכחה, יש שם איזה עונש כזה ועונש כזה ועונש כזה. טוב, יש שם עונש שגם מכה שלא כתובה בתורה תהיה. אז למה זה לא כתוב בתורה? מה שקראנו עד כדי זה לא מספיק? דבר וחרב והחלילה, אסונות וגלות וכל הדברים הנוראים. כנראה שזה דברים עוד יותר קשים, שזה כל כך נורא שהתורה לא רוצה אפילו להגיד את זה בפה. אני אומר, תדע, יש דברים שלא כתובים בתורה. מתוך כך הוא מוסיף שמחה ודבקות בתורה, ואז בקפיצה עצומה מתרומם למדרגה כלל כללית שכל העולם כולו כדאי לו. אז אדם כזה הוא בעל ערך עולמי. מי שקשור בשם הוא קשור בתכלית של כל הבריאה. כל הפרטים מקבלים ערך כללי של תורת בורא עולם. יש לזכור שכל הדברים הפשוטים שבתורה אינם פרטים של תורה שקדמה לעולם. פרטים של אורייתא וקודשא בריך הוא אחד.